קשת, כל שידורי תורה, ברוכים הבאים. אנחנו פותחים את השבוע בימי ראשון עם שיעור של הרב בנימין תבורי, סדרה בנושאי שוטים מודרניים, בעלי השוט ונושאי השוט. הרב תבורי.
היום נעסוק בספרים דברי יהושע מהרב יהושע מנחם ארנברג. הרב ארנברג נולד בהונגריה למשפחה חסידית בי"ב טבת תר"ש ס"ה בערך 1905. כילד התגלה כפיקח והיה לו חברותה עם הילד החכם שנועד להיות הרבי מקלוזנברג, הרב יקותי על יהודה הלבושטם. אחרי חיים, למד ושימש את הרב מאיר אריק, שהיה נחשב מגדולי הפוסקים, מגדולי התלמידי חכמים של דורו, בא מחבר ספר עם ריושע. הוא התחתן הרב ארנברג בגיל צעיר, בגיל 20, ועבר לעיר מושבו של הרמה, קרקה. שמה הוא התגלה כתלמיד חכם, והרבה אברכים הסתופפו מצילו והתחילו ללמוד איתו, ובאופן אולי בלתי רשמי, הוא נהיה שם ראש ישיבה. כחסיד, הוא היה קשור מאוד לרבי מבלז, שלעתיד גם פעל להוציא אותו מאירופה ולהביא אותו לארץ ישראל. ב-1937, דהיינו בזמן שהוא היה בן 32, הוא כתב ספר, הרב ארנברג כתב ספר על ספר הרוקח. הספר מעבד לגמרי. מספרים שהיה לו ספר אחר מוכן לדפוס, ספר עם פירוש רחב על ספר החינוך. אך לפי הסיפור, הרבי מבלז אמר לו לא להדפיס את הספר. הוא אמר, כבר יש מנחת חינוך, וכנראה שהוא לא התלהב מהרבי מבלז, שיהיה ספר שכאילו יתמודד, ואולי לפי הסיפור אף יעלה על המנחת חינוך. וכחסיד נאמן, הרב ארנברג גנז את ספרו, מעולם לא הדפיס אותו. כמובן, בתקופת השואה, עבר גלגולים שונים וקשים, והוא כתב על התלאות שעברו עליו, אבל מה שמעניין, שיש לנו שוטים בספרי שהודפסו בספר דברי יהושע שהוא כתב אותם תוך כדי בריחות, תוך כדי כל הצרות שעברו עליו, המחבואים ואני יודע מה שעבר, כתב שוטים, והוא בעצמו העיר שהוא כתב אותם בלי ספרים, בתנאים שהם אינם תנאים, ולכן הציטוטים הם לא כל כך מדויקים, ולכן הוא גם רצה להזהיר אנשים לא לסמוך לגמרי על השוטים האלה, בגלל שהוא כתב אותם במצב כזה. הוא ניצל פעם, משום שהגיע לרכבת המפורסמת של קסטנר, והגיע לשוויץ. אחרי השתדלויות שונות מאנשים שונים, הוא הגיע לארץ, באלו תשנ"ה. כשהגיע לארץ, גילו אותו הרבנים תלמידי חכמים בירושלים. לפי מה שהבנתי מתוך הרקע ומתוך ההסכמות שכתבו לספרו דבר יהושע, דברי יהושע, כנראה שהם באמת לא שמעו על הרב ארנברג בזמן שהוא שהה בחוץ לארץ. כשהגיע לארץ היה נכנס לרבנים הגדולים והתחיל לדבר איתם בלימוד, והם הראו שהוא אכן גאון אמיתי בתורה. הרב הרצוג כתב במכתב שהוא שלח לו לרב ארנברג, הרב הרצוג כתב שאני מקווה שנמצא לו מקום, לתפוס לו מקום ברבנות בארץ. כאילו המשרה הראשונה שלו הייתה משרה רבנית קצת יוצאת דופן. ביקשו ממנו לצאת למחנות בקפריסין, כמובן הרבה פליטי שואה שהיו בקפריסין, והיו המון שאלות הלכתיות שעלו שם, הרבה סידורי כשרות ושבת וכדומה שהיו צריכים לסדר בתוך המחנות בקפריסין. וגם רצו למנות רב שיבין את נפש הילד, שיבין את המצב שאנשים שרויים כפליטי שואה. והרב ארנברג ענה על כל הדרישות הנ"ל, שלחו אותו לקפריסין, ושם הוא באמת הקים אולה של תורה, מה שאפשר בתוך המחנה בקפריסין. בזמן שעלו לארץ, ולא היה צורך במשרה הזאת יותר, הוא חזר לארץ, ומינו אותו לרב ביפו, והתחיל להיות דיין בתל אביב. הוציא כמה וכמה כרכים של דבר יהושע, יצאו במהדורה חדשה בשנים יותר מאוחרות. החלק הראשון הוא הוציא בשנת תש"ל, אבל הוא כותב שם בהקדמה שבכוונה החלק הראשון הוא לא כל כך בשאלות שעומדות על הפרק הלכה למעשה. כנראה שהוא רצה להראות את כוחו בלמדנות בכרך ראשון, וגם הדפיס שם שאלות שכבר אמרתי שהוא כתב אותם תוך כדי כל מיני צרות, ומאוד נזהר הרב ארנברג להגיד לאנשים לא לסמוך עליהם הלכה למעשה. אז לכן הוא הדפיס את החלק הראשון, אבל החלקים הבאים הם יותר רלוונטיים, יותר שאלות הלכתיות שהפנו אליו בזמן שהוא ישב ברבנות ביפו בתל אביב, ויש שם תשובות שמתאימות לדור. הוא נפטר באדר שני, בתש"ל מדבב, היה בן 71. וראוי להעיר שאולי הרב ארנברג לא היה כל כך מוכר לדור הצעיר בארץ, אבל נסגור את החלק הזה, קצת תיאור של חייו של הרב ארנברג, במשפט שכתב הרב, כאילו הרב שכתב קצת תודות חייו של הרב ארנברג, אהרון סורסקי, שכותב בסוף התודות של המחבר, הוא כותב, עם הסתלקותו הורגש, הורם נזר, הוסרה אתרה. הלך לבית עולמו גאון וחסיד, פוסק ומשיב, מרביץ תורה לאדרים, ונתייתם הדור מאחד השרידים האחרונים של גוני תורה בנוסח גליציה. זכר צדיק לברכה. כדאי לנו לזכור גדולי גליציה שרצו בכל נפשם להגיע לארץ, עברו משברים שקשה לתאר אותם, בסופו של דבר עלה לארץ וקיים ברבנות בתל אביב. נעסוק בכמה שאלות דווקא מכרך ראשון, שאומנם לא כתב אותם כל כך על המעשה, אבל מתוך התשובות בכרך ראשון יש קצת הדים לשאלות שהוא השיב עליהם בתקופות קשות מאוד. בסימן י"ב, תשובה שנכתבה בתש"ן ד', יש רק לשער באיזה מצב הוא כתב את התשובה הזאת. שאלו אותו, אם בשעת הדחק, לפי המצב של היום, מותר לבן אדם יהודי להתייחד עם אישה נוכריה. אנחנו יודעים שייחוד אסור, ייחוד של יהודי עם אשת, עם אישה נוכריה, הייחוד הזה אסור. מה הסיבה להתיר באותם התנאים? אני לא יודע בדיוק איזה מצב דחוק היה. שאלו אותו האם בשעת הדחק, ורק אפשר לשער איזה צרות היו, שאולי היו צריכים להיכנס למצב כזה באותם הימים, באותם התנאים. מה הצד להתיר? אז הסביר הרב השואל, שכנראה גם היה תמיד חכם גדול, שאולי יש מקום לדון בזמן שיש גזירת מלכות, שיש איסור לישראל לבוא לכותית, לא משנה אם ברצון או באונס, אם הוא קיים יחסי מין עם אישה נוכריה, יהודי, הוא יקבל עונש חמור בגופו וממונו. ולכן הוא הביא דיון אם יש מקום להתיר לפי התנאים של אז. ואם כן, אם במצב כזה שהמצב הוא באמת חמור מאוד, שהנוכרים באותם הימים היו מאנישים עונש מאוד חמור על יהודי שיתקשר עם אשת איש, עם אישה נוכריה, אז יש מקום באמת להתיר בדוחק מצב שיהודי, סליחה, השאלה הייתה מה שהאחרונים העירו שיש מקום להתיר זה באשת אישה ישראלית להתייחד עם אקו. ושם הרב ארנברג רצה לחלק בין המקרה הזה לבין המקרה שלנו. אישה ישראלית שמתייחדת עם אקו, החשש היה שאו שהוא ינוס אותה או יפתה אותה. היות שהאקום יקבל עונש חמור הזה, אז הרב ארנברג אמר שיש מקום אולי לחשוב על היתר. אבל זאת לא הייתה השאלה. השאלה הייתה באיש יהודי שיתייחד עם אישה לא יהודיה. אז הוא אומר, במצב כזה החשש הוא לא כל כך שיבוא עליה, אלא החשש משום גזירת חתנות, שאולי היא תמצא חיים בעיניו, והוא ירצה להתחתן איתה, ואולי הוא אפילו יעבור לנצרות כדי להתחתן איתה. גם בשאלה הזאת יש מקום לדון, שיש חוק, החוק אז ב-1944, שיהודי ש יעזוב את דתו, יעזוב את היהדות, ויתחתן עם גויה, גם הוא יקבל עונש בגופו ובממונו. משום שהם אמרו לא משנה, אם הוא יעזוב את היהדות או לא, יהודי נשאר יהודי. יש אומרים בלשון הלצה, שהיה יהודי באותם ימים שבאמת רצה לעזוב את היהדות, ואכן כך עשה, כדי לקבל משרה וכדומה, ואמרו לו בממשלה שזה לא משנה, הוא עדיין נחשב אצלם יהודי. אז הוא אמר בלשון הלצה, אלוקיי, עד שלא נוצרתי, אין לי חדאי. לפני שהייתי נוצרי, זה לא, הרי אני יהודי, אני לא ראוי לשום דבר. ועכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי, הוא אומר, לפי החוק הגויים, זה לא משנה שהוא עבר על דתו. ואם כן, אולי דווקא בגלל זה יש מקום להתיר. יש להרחיב את הדיון בשאלה אפילו אם הטעם של ההלכה הקודמת, הראשונה, הטעם לא קיים, האם אפשר להתיר את ייחוד בגלל שהסיבות לא קיימות וכדומה. וכמובן, כל הדיון חורג מזמננו בדיוננו במסגרת הזאת, אבל בסופו של דבר, השאלה הייתה מעניינת, היום ברוך השם היא לא נוגעת למעשה, אבל בסופו של דבר, הוא אמר שהוא לא חושב שיש להקל שיהודי יתייחד עם גויה. ההפך, הוא אמר שכן, יש מקום לחשוב על היתר. שאלה אחרת שמאפיינת אולי את הקרח הזה, הייתה שאלה שדווקא נכתבה, הדיון נכתב בזמן שכבר כנראה, לפי מה שהבנתי, כשהגיע הרב ארנברג למנוחה ולנחלה, והפנו אליו שאלות מכל קצווי תבל. אחד שהיה אב בית דין בסנטאב, אינני יודע איפה זה, אבל כעת הוא בבאזל. אז השאלה נכתבה מבאזל, משוויץ, לרב ארנברג. והשאלה הייתה מרב מקומי בבאזל, שהייתה איזו מחלוקת בקשר לשחיטה. בקהילה בבאזל היה דיון גדול על השחיטה. והם שאלו את הרב המקומי, הרב דויץ', שאלו אותו מה דעתו. היו כאלה שהקלו, היו כאלה שהחמירו, ושאלו את הרב דויץ' מה דעתו. והוא חשב, הרב דויץ', שבאמת לא רצו לקבל את הפסק שלו. הם רצו לקבל את הדעה המקילה. אבל רצו לדעת, הלנו אתה, אם לצרינו, באיזה צד הוא עומד. והוא חשש שאם הוא יגיד שזה אסור, אז פשוט ידיחו אותו מהתפקיד, לא יוסיפו לתמוך בו בכלל. השאלה הייתה, האם הוא מוכריב לפסוק? הרי בסופו של דבר הוא לא חשב שישמעו לו. רק רצו, בלשונו, לטעות על קנקנו. האם המצב של הרב שהוא חולה, הוא צריך תמיכה, הם משלמים כנראה הוצאות רפואיות, האם יש לו היתר להימנע מלפסוק? אני מתאר לעצמי שהיו שאלות רבות שהרב ארנברג חשב עליהם בזמנים קשים, האם באמת עליו לפסוק בעצמו. וכאן הוא דווקא דן עם יהודי אחר, עם תמיד חכם, האם הוא חייב להשיב. אנחנו יודעים, יש דין מפורסם, שמביאים את הפסוק, כי רבים חללים הפילה, ועצומים כל הרוגיה. רבים חללים הפילה, ועצומים כל הרוגיה. שני חלקים של הפסוק, דורשים ש חלק אחד מהפסוק בא להגיד שמי שלא הגיע להוראה ומורה נכנס לגדר כי רבים חלולים הפילה. מי שיודע להורות, הגיע להוראה ואינו מורה, עובר על חלק אחד של הפסוק. או רבים חלולים הפילה או ועצומים כל הרוגיה. אחד מדבר על אחד שהגיע להוראה ואינו מורה, אחד מדבר על אחד שלא הגיע לא רע או מורה. אומרים בשם הגרא דבר חריף. כתוב בעשרת הדיברות, לא תרצח. ואנחנו יודעים שיש הבדל בין טעם העליון לבין טעם התחתון. באחד כתוב לא תרצח עם קמץ, ובאחד כתוב לא תרצח עם פתח. אומרים בשם הגרא, רואים שגם בקמיצה וגם בפתיחה, יש בעיה שכלולה במסגרת הכללית שלא תרצח. קמיצת הפה בזמן שבן אדם היה צריך לפתוח את הפה, או פתיחת הפה בזמן שהוא היה צריך לסתום את הפה, שניהם כלולים לא תרצח, כי רבים חללים מפילה ועצומים כל הרוגיה. ובכן מגיע הרב ארנברג למסקנה שתמיד חכם ששואלים אותו שאלה חייב לפסוק. לא משנה אם פנסתו תלויה בזה, אין חילוק. כל ששואלים אותו דבר הלכה, אם הלכה ברורה, אל יגמגם ויאמר, איני יודע, אלא חייב לומר מיד, בין לאיסור בין להתר. הלחץ על הפוסק הוא לפסוק את דעתו, ולא לקחת בחשבון כל מיני שיקולים אחרים שיש בעולם. תשובה אחרת פיקנטית, שקשורה גם כן לתקופת השואה, מופיע בחלק א', בסימן נמד ה'. שם השאלה הייתה, אם מותר לצלם בן אדם מת. אינני יודע בדיוק את הנסיבות, בזמן ששאלו את השאלה. אנחנו לצערנו מכירים הרבה מקרים שצלמו גופים, והיום קשה להגיד את המילים האלה, אבל זה מזכרת דבר חשוב שאנשים יבינו ויראו, ושיהיה תיעוד לשואה האיומה. אינני יודע אם זה היה מצב, אבל בכל אופן, השאלה הייתה מותר לקרובי ההרוגים לצלם את ההרוגים. והרב ירנבר פסק, בשום פנים ואופן לא. זה לא לכבוד המת. זה נחשב ניבול המת. והוא אומר, אף גילוי פני המת זה ניבול המת. ויש בזה ביזיון. אמנם היו מקרים בהיסטוריה. מספרים, כך אומר הרב ארנברג, שמארי אסד נפטר וצלמו אותו. יש אומרים שיש לנו תמונה לא רק מגדול אחד, מיותר מאחד, שבעצם התמונה, הצילום מאחרי פטירתם. אבל הרב ארנברג מאיר שהסיפור הזה שצלמו את המארי אסד, זה לא היה ברצון חכמים, ולעזו על זה כל המדינה. ובוודאי, וכל שכן, עצמות, שנבלם גדול יותר, אז אומר הרב ארנברג שבוודאי אסור לצלם. הוא גם מביא קצת, אולי מדברי קבלה, שמי שמצלם מיתים, מי שמסתכל במיתים, אז זה קשה לו בלימוד תורה, הוא לא יצליח, או לכל הפחות יצליח יותר בלימוד תורה, אחרי שהוא ראה או צילם בן אדם שכבר נפטר. ולכן הוא אומר שצריכים מאוד להיזהר לא לעשות דבר שחכמים הבינו שהוא קשה ללמוד אחר כך. מעניין שזה גם כן שיקול להלכה. אמנם כמובן הוא אומר, אם אין צורך בדבר לכבודו של מת, אז אסור לצלם את המת, אבל הוא אומר שבין השאר, זה גורם לביטול מצוות עשה של וישננתם לבניך, היות שזה קשה ללמוד, ולכן צריכים להיזהר לא לעשות דבר כזה. נעסוק קצת בשאלות אולי יותר שייכות למעשה, שכבר מופיעות בחלק ב', ושאלות ששאלו אותו בעיקר כשהיה בארץ. השאלה מחיפה, ששאלו אותו בקרח ב' סימן חף, והשאלה הייתה, אם בנו בית כנסת חסידי בחיפה, אבל כנראה בנו בניין גדול, והקומה הראשונה נועדה להיות בית כנסת. מעל זה בנו כמה קומות ומכרו דירות בקומות האלה. והשאלה הייתה, האם מותר לגור בדירה של בית הכנסת? הרי לבית הכנסת יש קדושה, והאם מותר לבנות מגורים מעל בית כנסת? וכאן אנחנו מרגישים את הרב ארנברג, תלמיד חכם, שהוא חסיד. המדובר היה בבית כנסת חסידי, בית כנסת של חסידי גור. ולכן הוא רוצה קודם להסביר מה זה עניין של בית כנסת של חסידים. והוא מביא תשובה של הרבי מסנס, שבית מדרש חסידי אין לו דין של בית כנסת. הרי כשבונים אותו, בונים אותו מתחילה. לעשות שם נישואין, שמחות מצווה, אפילו ישנים שם. בעיקר מה שבונים בית כנסת כזה, זה אומר, זה בית ועד לתלמיד חכמים. והמטרה היא לשמוח יחד, להיקהל יחד, מה שאנחנו מכירים בלשון פברנגין, התוועדות. ולכן המקום נועד גם לשימוש אורחים, גם מתפללים בו. בזמן שמתפללים בו, בוודאי שיש בזה קדושה, אבל זה לא קדושת בית תפילה. זה נחשב תשמישי מצווה. התפילה כאילו הוא חלק תפל מהמבנה. ולכן הוא חושב שלא חל על הבית כנסת קדושה, ממילא יש מקום גדול להתיר לגור למעלה מבית הכנסת. והוא אף מאיר הערה לשונית מעניינת. בליטה היו קוראים לבית מדרש במילה קלויז. הקלויז של וילנה גאון. אצל חסידים היו קוראים, בעיקר בפולניה, השם שאנחנו מכירים עד היום הוא שטיבל. ומה זה בעצם שטיבל? שטיבל זה שטוב. שטוב זה בית, בית קטן. עצם השם בא להורות לנו שזה בית חסידים. מקום שמתקבצים שם חסידים. ואין בו קדושה, ולכן במקרה הזה הוא פסק הלכה למעשה שמותר לבנות שם בניין רב קומות, ואף לגור שם. הוא אחר כך מעלה דיונים נוספים, האם באמת יש מקום לחשוב על מקום הארון, ואולי לא לגור מעל הארון וכדומה, אבל בעיקר קיבלנו את הפסק במושג של בית חסידים. כמובן, זה לא אותה השאלה, בקשר לבית כנסת אולי של מתנגדים, אבל הרב ארנברג בתור חסיד התייחס לבית כנסת של גור, דגר שטיבל בחיפה, וכך הוא פסק. אני אמנם לא מכיר את המקום הזה, וקצת מתוך סקרנות הייתי רוצה לדעת אם באמת זה קיים היום בית חסידי, שיש שם בניין רב קומות, ואנשים גרים למעלה מהשטיבל. התשובה האחרונה שנדון בה היא שאלה שהרב ארנברג כתב בה תשובה קצרה מאוד, ואולי התשובה הזאת מתחילה את הדיונים של באמת שאלות יותר רלוונטיות למאה ה-20. שאלה לפני 40 שנה פלוס, האם 50 שנה, האם מותר להשתמש בטלפרינטר? טלפרינטר, היו שולחים מברקים לחוץ לארץ, שכאן כאילו מדפיסים את המכתב, וזה מגיע לחוץ לארץ באותו זמן. אבל השאלה כמובן הייתה, אם כותבים את המכתב הזה במוצאי שבת, בזמן שזה שבת עדיין, למשל בארצות הברית, שיש כיום יש 7 שעות הפרש בין ארץ ישראל ובין חוץ לארץ, נניח שמוצאי שבת האחרונה, נניח בסביבות 8:30, בן אדם שלח טלפינטר לאמריקה, וזה הגיע שם ב-1:30 אחרי הצהריים, זמן שאנשים עדיין אוכלים ארוחת צהריים, ארוחת שבת. אז קודם כל, הרב אומר פשוט מאוד, שאי אפשר להגיד שיש כאן חילול שבת. חילול שבת זה קשור וכרוך בשביתת גופו. לא שייך לדבר השליחות במלאכת שבת. אם כרגע במוצאי שבת אין דין שביתת גופו, אמנם במקום שהמלאכה תעשה יש חיוב בשביתת גופו, אבל הוא לא שם. ולכן למעשה הוא לא עושה שום דבר. ולכן הוא פסק הלכה למעשה שמותר. כמובן היום שיש תקשורת כל כך מיידית בטלקסים השונים, בפקסים השונים, השאלות הזאת היא כבר נדונה בהרבה הרבה פוסקים. ואני לא דן בשאלות נוספות שמתעוררות לגבי אותו בן אדם שיקבל את זה בחוץ לארץ, האם הוא אכן יקרא את זה בשבת, יקרא את זה במוצאי שבת, האם זה גלוי לו בשבת, וכל השאלות האחרות, הרב ארנברג לא העלה אותם בכלל, הוא רק אמר, מצד השואל, השאלה הייתה אם יש חילול שבת בטלפינטר, לא, התשובה היא שלילית, או שאלת פסק להתיר, שלא ייתכן שבן אדם יחלל שבת במוצאי שבת. ולכן אין כאן בעיה של חילול שבת. אני אמרתי, יש אולי בעיות אחרות שמתעוררות, הרב ארנברג לא דן בהם בתשובה הזאת.